كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بدخيم مشاع أخت أسريفة خمشيم عد شتم أسريفة عسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هيرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כאן כל איראן למאזינים שלום והרן ומתחילים את שידורנו להיום שישי 3 בינואר 2025, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. מהחקירות עולה כי הפלת מטוס הקרב האמריקני F-18 במהלך התקיפה האווירית האחרונה על תימן יכולה להעמיד בספק את הטענה של עליונות אווירית אמריקנית, ויכולתה להתמודד ביעילות עם התקפות טילים וכטב"מים תימניים. במהלך הימים האחרונים מטוסי הקרב של הצי האמריקני יחד עם הכוחות הבריטיים תקפו שוב ושוב חלקים שונים בתימן. מנגד, צבא תימן הגיב תגובה נחרצת לפעולה העוינת ותקף שוב ושוב את ספינות המלחמה של ארצות הברית ובעלות בריתה כמו בריטניה או צרפת בים האדום עם טילים וכטב"מים. לפי פארס טודיי, בהתפתחות האחרונה הודיע פיקוד מרכז ארצות הברית סנטקום בהצהרה כי המטרה ביום שבת הייתה תקיפת מחסני הטילים ומרכזי הפיקוד והשליטה בתימן. בהצהרה זו נטען כי תקיפה זו בוצעה בתגובה לתקיפות של תימן נגד ספינות מסחריות אמריקניות. הדבר החשוב הוא שלאחר התקיפה האווירית המשותפת של ארצות הברית או בריטניה, ביום ראשון, פיקוד מרכז ארצות הברית סנטקום הודיע כי מטוס קרב אמריקני מסוג F-18 סופר הורנט נפגע במהלך התקיפה בתימן. הצבא ארצות הברית טען שמטוס זה של הצי האמריקני הופל מעל הים האדום באש עצמית, ושני טייסי המטוס שרדו, אך אחד מהם נפצע. מאזינים יקרים, לפי טענת סנטקום, מטוס הקרב הזה היה מטרה בטעות על ידי טיל נגד טילים, ומערכת ההגנה האווירית של הסיירת קרוסר, שהיא חלק מקבוצת התקיפה של נושאת המטוסים USS הארי טרומן. המתקפה האמריקנית על תימן במוצאי שבת ואחריה אובדן מטוס F-18 בשווי של 70 מיליון דולר הייתה המבצע הראשון של כוח המשימה המוביל של USS הארי אס טרומן מאז הגעתו לאזור. בעוד שסנטקום טען שהמטוס F-18 האמריקני הופל באש ידידותית, התימנים דווחו על האירוע הזה בצורה אחרת. יחיא שריה, דובר הכוחות המזוינים של תימן, הודיע בהצהרה כי התקיפה האמריקנית והבריטית בתימן נוטרלה ואמר על ידי תקיפת נושאת המטוסים USS הארי אס טרומן ומספר מספינותיה. הקואליציה האמריקנית הבריטית תקפה את המדינה שלנו והבהיר, הפעולה הזו בוצעה באמצעות 8 טילים ו-17 מלטים. לדברי יחיא שריה, הניסיון של ספינות אמריקניות להתמודד עם מלטים וטילים תימנים הוביל להפלת המטוס F-18. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. סיפור חייהם של אלוף סולימני ואבו מהדי אל-מהנדס. הוא סיפורם של אנשים שנלחמו מעבר לגבולות למען הביטחון והחירות של מערב אסיה. האלוף קאסם סולימני ואבו מהדי אל-מהנדס הם שתי דמויות בולטות שחייהן ידועים כסמל של התקוממות ולחימה נגד דיכוי וטרור. למרות ההבדלים הלאומיים ביניהם, שני האישים הללו הלכו בדרך משותפת בהגנה על ערכי האדם, בלחימה בטרור ובשמירה על ביטחון האזור. סיפור חייהם מלידה ועד מות הקדושים מלא במסירות והקרבה. במאמר זה מפארס טודיי ניתן מבט קצר על דרכם המשותפת של שני אישים בולטים אלה במערב אסיה. בשנות ה-30 נולדו שני ילדים בשני מקומות שונים במערב אסיה, קאסם בן כפר עני בקנת מלק בעיר קרמן בדרום איראן, נולד במשפחה אדוקה ודתית. חיים פשוטים בהרים היבשים של קרמן לימדו אותו עבודה קשה והתמדה. במקביל, ג'מאל ג'עפר, שלימים נודע בשם אבו מהדי אל-מהנדס, גדל במשפחה שיעית דתית בבצרה בדרום עיראק. ג'מאל גדל באווירה מלאת דיכוי של משטר מפלגת הבאת, בזמן שקאסם עבד כפועל ועבד בבנייה כדי לפרנס את משפחתו. ג'מאל למד באוניברסיטת בצרה להנדסה, אבל שניהם הגיעו לנקודה משותפת, המאבק למען הביטחון. אלוף סולימני הצטרף לחיל משמרות המהפכה האסלאמית בשנת 1981, שם נוצרה דמותו הצבאית. המלחמה בין איראן למשטר הבעת של סדאם הייתה הזדמנות עבורו כמפקד דיוויזיית ת'אר אללה, נקמת האלוהים מספר 41, להראות את יכולותיו יוצאות הדופן בהנחיית מבצעים וקרבות. מגבולותיה המערביים של איראן ועד לקווי החזית של מלחמות אזוריות גדולות, הוא הפך לאסטרטג בולט. מנגד, אבו מהדי אל-מוהנדס נלחם נגד המשטר הדיקטטורי של סדאם בהצטרפות למפלגת הדעווה האסלאמית בעיראק. עם התגברות הדיכוי על השיעים בעיראק, הוא נאלץ להגר לאיראן. באיראן הפך אל-מוהנדס לאחת מדמויות המפתח בארגון האופוזיציה העיראקית, ויצר רשת לוחמים להתמודד ולהיאבק נגד משטר הבעת. שנים לאחר מכן שני המפקדים הללו התעמתו במלחמות נגד האויב המשותף, הרי הוא דאש. ארגון דאש, קבוצת טרור שביצעה את הפשעים האכזריים ביותר בשם הדת האסלאמי, כבשה חלקים נרחבים מעיראק וסוריה בשנת 2014. בגדד הייתה על סף נפילה ומיליוני אנשים היו בסיכון טבח. בשעה זו הגיע האלוף סולימני לעיראק עם שנים של ניסיון בקרבות ומלחמות וקשרים עמוקים עם ציר ההתקוממות. בבגדד הוא נפגש עם אבו מהדי אל-מוהנדס, מפקד כוחות אל-חשד השעבי, כוחות הגיוס העממי, ידידותם שנבנתה על אמון, כבוד הדדי ומטרה משותפת שנתה את ההיסטוריה של האזור. בשדה הקרב הוכר אלוף סולימני לא רק כמפקד אלא גם כמנהיג מעורר השראה. בתנאים הקשים ביותר הוא איחד כוחות שונים מאתניות ודתות שונות. מנגד אל-מוהנדס שהיה בעל מיומנות רבה בארגון הכוחות, כוחות הגיוס העממי, מילא תפקיד מרכזי בגיוס כוחות עממיים. המבצעים לשחרר הערים תקרית, פלוג'ה, מוסל וערים כבושות אחרות הפכו לסמל לשיתוף הפעולה הייחודי בין השניים. בכל קרב האלוף היה בקו הקדמי עם נעלי אדמה וכתבי יד להעלות או להעלאת המורל של הכוחות. אל-מוהנדס גם ממקסם את הלוגיסטיקה והתמיכה הציבורית עם ניהול מדויק. אחד הרגעים הבלתי נשכחים היה פגישתם באזור הנוצר של אמרלי. למרות הסכנות, האלוף והמהנדס נכנסו באופן אישי לאזור והובילו את המבצע לשבירת המצור. מבצע זה היה לא רק ניצחון צבאי, אלא גם החזיר את התקווה בקרב העם העיראקי. עם תבוסת דאש גברה השפעתם של שני המפקדים הללו כגבורי התקוממות. זה הפך אותם למטרות העיקריות של אויבים אזוריים ובינלאומיים. בבוקר של 13 בינואר 2018, כאשר האלוף סולימני הגיע לבגדד במטוס לאחר פגישה רשמית, שיירותו ואל-מוהנדס היה יעד למתקפת כתבם של כוחות אמריקנים ליד נמל התעופה של בגדד. הרצח בוצע בהוראת דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית דאז. הפיצוץ הפך את המכונית שהובילה את שני המפקדים הללו לערימה של אש ועפר. הידיעה על מות הקדושים שלהם גרמה לגל של כעס ואבל ברחבי העולם. לאחר מות הקדושים נקברו גופותיהם של האלוף סולימני ואבו מהדי אל-מוהנדס בהשתתפות מיליוני מתאבלים באיראן ובעיראק. טקס זה היה סמל לאחדות מדינות האזור נגד דיכוי. האלוף סולימני כסמל להקרבה והתקוממות, ואבו מהדי אל-מוהנדס כמנהל אינטליגנטי ולוחם בלתי נלאה. הם הפכו למודל לדורות הבאים. מורשתם מראה שבנסיבות הקשות ביותר, הרצון האנושי יכול לנצח את האכזריות. הסיפור שלא נגמר הסיפור לא נגמר. סיפור חייהם של אלוף סלימני ואבו מהדי אל-מוהנדס הוא סיפורם של אנשים שנלחמו למען ביטחון וחופש מעבר לגבולות. שניהם הראו לעולם שחברות ואחדות, אפילו בעצומה של מלחמה, יכולים לייצר כוח שאין שני לו. מות הקדושים שלהם לא היה סוף הדרך, אלא התחלה להפצת רעיון ההתקוממות. זכרם של שני המפקדים הללו תמיד יישאר חי בלב האנשים שוחרי השלום והחופש. כלי תקשורת ישראלים הודו כי ישראל שואפת לבלום את ההתפשטות של טורקיה במערב אסיה ולממש את האינטרסים שלה באזור על ידי חלוקת סוריה למספר אזורים. העיתון הישראלי ידיעות אחרונות הודיע כי השלום המזויף שנוצר בסוריה החדשה לאחר הפלת ממשלתו של בשאר אסד מדאיג מאוד. לפי פארס טודיי, רוב האנליסטים מאמינים שסוריה תהפוך בקרוב לבסיס לטרוריסטים. העיתון הישראלי סבור כי אין לקחת ברצינות רבה את התבטאויותיו של אבו מוחמד ג'ולאני, הן ביחס לישראל והן לעולם, ומפני שמנהיג האופוזיציה החמושה בסוריה שמשנה את חזותו בכל רגע והפך ממדים צבאיים לאדם שלובש חליפה ועניבה. מנגד הפרשן הפוליטי עבדול רחים אנסארי תיאר גם את סוריה הנוכחית כמדינה כבושה לחלוטין. אנסארי ברשת החברתית אקס בתגובה לשאלה האם סוריה תכבש או לא, הוא כתב, סוריה כבושה כרגע. לא ידוע שמנהיג המורדים השולטים בממשלת המדינה הזו הוא סורי או לא סורי. הפרשן הוסיף יותר מ-50 לא סורים מונו בממשלה החדשה של סוריה, חלקם אפילו לא יודעים ערבית. מערכת כזו לא תחזיק מעמד. גם חוסיין חאג'י, מומחה נוסף לנושאי מערב אסיה, סבור שהמצב בסוריה שביר מאוד והמשבר הנוכחי בסוריה הוא כזה שבלבל פוליטיקאים רבים. לדבריו, יותר מ-40 קבוצות שכולן נושאות את התואר חמושים פוליטיים מבקשות חלק בסוריה ומדובר באירוע כפול. סייף אל-רזה אל-שהאבי, מומחה לנושאים פוליטיים, הדגיש, אחת האסטרטגיות של ארצות הברית וישראל היא חלוקת המדינות הערביות והאסלאמיות, וכעת וושינגטון ותל אביב נמצאות בעמדה הטובה ביותר לחלק את סוריה. עד כאן, מאזינים יקרים, החלק הראשון של חדשות היום. למאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. 5 שנים חלפו מאז העלייה לשמיים, ועיני העולם כולו עדיין מתבוננות ועוקבות בקפידה ובדאגה אחר התקסים המנצחים את זכרם המפואר. 5 שנים והגישה של שני המנהיגים הללו עדיין זורחת בלבם של אלה שנלהבים לתמוך באמת ובתומכיה. מדי שנה, גם השנה, העיניים נשואות לטקס או לטקס לציון יום השנה ה-5 למות הקדושים של המפקדים סולימני ואבו מהדי אל-מוהנדס, על כל ביטויו ומקומותיו, במיוחד ברפובליקה האסלאמית של איראן. יש מי שמקווה שההמונים המשתתפים בתקסים האלו לא יצמצמו, אבל הם לא מבינים שניחוח הקדושים והביוגרפיה ההירואית של שני המנהיגים, סולימני והמהנדס, פורחים שנה אחר שנה. העניין זה עשוי להיות נורמלי עבור חלקם, אך אם נעמיק בהמתנה הזהירה והחרדה הנוגעת להחיית הטקס הזה על ידי אחרים ובראשם היהירות העולמית ואושלוחותיה, נגלה שיש עובדות שיש לקחת בחשבון או להוכיח כדי להבהיר הערך של האירוע הזה. ראשית, שני המנהיגים הללו ובמיוחד השהיד סולימני בססו גישה מתקדמת ומעשית להתקוממות, וגישת ההתקוממות זו השתלבה עם גישתו של חזבאללה הלבנוני ועם גישתם של הכוחות והתנועות הפלסטיניות המתמודדות עם הישות הציונית, כמו גם עם גישתה של תנועת אנסארולה התימנית ותנועות אחרות. כדי לגלם ציר רחב ומלוכד, משפיע ונאמן בו זמנית, דבר שמדאיג את האויבים. שנית, שני המנהיגים הללו מלאו את תפקידם נאמנה ובמלוא המקצועיות והאמינות בהתמודדות עם חוסר הצדק והיהירות. תפקידם לא היה מוגבל על כך, אלא התרחב ללחימה ולמגר טרור תכפירי בכל מקום בו היה קיים ומגור מקורות הסכנות והאיומים שבאזור. שלישית, מה שעשה הממשל האמריקני בביצוע הפשע הנתעב הזה הוא עדות לחולשתו ולחשש מהרחבת גישתם של שני השהידים הללו, מה שחושף כי האינטרסים של ארצות הברית והמערב זהים עם האינטרסים של קבוצות הטרור, בין אם קבוצות וארגונים אלה מיוצגים על ידי אל-קאידה או דאעש או תארים ושמות רבים אחרים. רביעית, ההמונים הגדולים המשתתפים מדי שנה בתקסים לציון שני השהידים הללו מוכיחים שהחישובים של הממשל האמריקני בעלי בריתו באזור ובעולם הם שגויים, כי הם דמיינו שהם יתנקשו בחייהם, אז ישיגו הצלחה נחרצת בפגיעה בציר ההתקוממות בצורה משמעותית. חמישית, ההיסטוריה מדגישה תמיד את נצחון המדוכאים מול העריצות והיהירות. הלקח תאמון בהישרדות והמשכות הגישה והעיקרון. הגישה הנכונה לא נעדרת ולא תיעלם בהיעדר מייסדה, אלא מתחזקת ומכפילה את השפעתו כאשר הוא מעורב בנכוח מות הקדושים והקרבת הנפש. שישית, הדם של השהידים סולימני ואבו מהדי מהנדס וכל השהידים יישאר מגדלור המאיר את נתיב המאבק להשגת מטרות מרכזיות וגיבוש ערכי הגאווה, הכבוד וההקרבה. הם יישארו מגדלור המנחה דורות עוקבים, והביוגרפיה המבוסמת והמפוארת שלהם תוסיף גאווה וכבוד להיסטוריה של האנשים החופשיים בעולם. שביעית, כל אדם בן חורין חופשי ומכובד בכל חלקי כדור הארץ מתחייב בפני המנהיגים והשהידים לשמור על ירושתם ולהמשיך בדרך הקדושה הזו כדי להשיג ניצחון אלוהי ולהציל את האנושות כולה מרוע ויהירות. שמינית ולבסוף, אנו מאשרים שהשנה הזו אינה דומה לכל שנה מול חוסר הצדק והיהירות, אך ציר ההתקוממות היה ועודנו נשבע אמונים להמשיך את דרכם של מנהיגו השהיד סולימני שהפגין גבורה בעזה ובלבנון בתמיכת אחיו באיראן, תימן ועיראק, ציר שהקריב את גדולי מנהיגיו למען המטרה הנשגבת, כמו סייד חסן נסראללה, אסמאעיל הנייה והגיבור יחיא סנוואר, הם קורבנות בדרך לניצחון ולשחרור עיר הקודש. Thank you. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחלק השני של חדשות היום. העיתון גרדיאן פרסם דוח שבחן את רציחתן של 80 נשים בשנת 2024 בבריטניה, וציין כי על פי סטטיסטיקות או נתונים של המשטרה, אישה אחת נהרגת על ידי גבר כל 3 ימים במדינה הזו. המרכז לחקר הסרטן באיראן הכריז על בדיקות סקר, אבחון וטיפול בחינם בנשים חולות סרטן השד, וחשף כי מרכז המחקר הזה מטפל בחינם בחולים בעלי הכנסה נמוכה בתוכניות הבדיקה באיראן. אזהרה מפני התעללות של המשטרה האמריקנית בנשים והמוסלמים. מחקירת משרד המשפטים האמריקני עולה כי שוטרים בכמה ערים אמריקאיות שחייבים לאכוף חוקים המגנים על נשים מטרידים מינית את הנשים. המחקר כלל רשימה של פעולות המשטרה האמריקנית כגון הטרדה מינית של נשים, התעללות בהומלסים, ניצול אנשים עניים, איומים והטרדה נגד ילדים. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל איראן.